דוקטור וולף נסע לארצות הנידחות והברבריות ביותר, ללא שום הגנה מסמכות אירופאית כלשהי. הוא סבל תלאות וקשיים רבים, ואין ספור סכנות ערבו לו מכל עבר. הוא ספג אלכהות, הוא רב, נמכר לעבדות, ושלוש פעמים נגזר למיטה. הוא הותקע ונשדד בידי שודדים, ולפעמים כמעט מת מצמא. פעם אחת, לאחר שכל רכושו נשדד, הוא הלך ברגל מאות קילומטרים דרך ההרים, כשהשלג צלף בפניו, ורגליו היחפות איבדו כל תחושה במגהן עם האדמה הקפואה. כשהוא זר מפני התקלות משבטים פראיים והוינים, הוא הכריז כי הוא חמוש בתפילה, קינה למשיח וביטחון בעזרתו. הוא אמר, בנוסף, ליבי גדוש באהבה לאלוהים ולרעי, וגם כתבי הקודש מצויים בידי. הוא נסע עמו לכל מקום את כתבי הקודש בעברית ובאנגלית. על אחד ממסעותיו האחרונים הוא מספר, החזקתי את כתבי הקודש פתוחים. חשתי שכוחי טמון בהם, ושעוצמתם תחזקני. כך הוא החזיק מעמד במלאכת הביסור, עד שעזרת המשפט בוסרה בחלק גדול בעולם המיושב. וולף מסר את דבר אדוני ליהודים, טורקים, פרסים, הודים, ואנשים מעמים וגזעים רבים אחרים, וכל זאת בשפתם. הוא בישר בכל מקום את מלכות המשיח הממשמשת ובאה. במסעותיו בבוכרה הוא נתקל בקבוצה קטנה ומבודדת של אנשים שהאמינו בשיבת האדון במהרה. לדבריו, לערבים בתימן יש ספר בשם סירה, המבשר את ביאת המשיח ומלכותו לכבוד ותהילה. אנשים אלה מצפים לגדולות ונצורות שהתרחשו בשנת 1840. בתימן ישבתי שישה ימים עם הרכבים, בני ריחב. הם אינם שותים יין, אינם נוטים קרמים ואינם זורים. הם חיים באוהלים ומשננים את דבריו של יהונדב בן ריחב. בקרבם של בני ריחב חיים בני ישראל משבט דן, המייחלים יחד איתם לשיבתו המהירה של המשיח בהנני השמיים. מבשר משיחי נוסף מצא אמונה דומה בקרב הטטרים וטטרסטן. כהן טטרי שאל את המבשר, מדוע יבוא המשיח בשנית? כשהמבשר השיב, כי אינו יודע על כך דבר, הכהן, שהופתע מאוד מבורותו של אדם, המתיימר ללמד את כתבי הקודש, הצהיר כי הוא מאמין בביאת המשיח בשנת 1844 להרך, וזאת על סמך הנבואות. כבר בשנת 1826 החלה להתבשר באנגליה הבשורה על שיבת האדון הממשמשת ובאה. התנועה האדבנטיסטית באנגליה לא הייתה כה מגובשת והחלטית כמו זו באמריקה. לרוב, איש לא הכריז את המועד המדויק של שיבת המשיח, אך העמיתה הנשגבה על ביאת המשיח במהרה, בגבורה ובכבוד, הוסרה בכל מקום, ולא רק בקרב מתנגדי הכנסייה הקתולית ואנשים שמרדו במוסכמות. מוהן ברוק, מחבר אנגלי מציר, כי כ-700 כמרים מכנסיית אנגליה עסקו בביסור בשורת המלכות. המסר שהצביע על שנת 1844 כעל המועד לשיבת האדון בוסר גם בסקוטלנד ובוולס. פרסומים על שיבת האדון שראו אור בארצות הברית זכו לתפוצה עצומה. באנגליה, ספרים וכתבי עת שדנו בנושא ראו אור מחדש. בשנת 1842, רוברט וינטר, אנגלי שקיבל את האמונה בביאת המשיח באמריקה, שב למולדתו כדי לבשר את שיבת האדון הממשמשת ובאה. אנשים רבים חברו אליו במלאכת הביסור, ובשורת המשפט הוכרזה במקומות שונים באנגליה. בדרום אמריקה, בלב הברבריות והאליליות, ספרדי ישועי בשם לקונזה החל להתעמק בכתבי הקודש וקיבל את ההמיתה על שיבת המשיח במהרה. הוא חש כי עליו למסור את מסר ההזרה, אך משום שרצה לחמוק מידי הצנזורים של הכנסייה הקתולית, פרסם את השקפותיו תחת שם העת רבי בן ישראל, והציג עצמו כגר יהודי. הוא חי במאה ה-18, אך בערך בשנת 1825 הגיע ספרו ללונדון ותורגם לאנגלית. פרסום הספר העצים את העניין שהלך וגבה בביאת המשיח השנייה מרחבי אנגליה. במאה ה-18 בגרמניה, בנגל, כהן דת בכנסייה הלותרנית ומלומד וחוקר בעל שם של כתבי הקודש, לימד את התורה על שיבת המשיח. בתום לימודיו, הוא הקדיש עצמו ללימוד התיאולוגיה, שאליה נטע באופן טבעי בזכות רוחניותו והדיקותו, שהתעצמו בראשית חנוכו והכשרתו. בדומה לצעירים רציניים אחרים, השקועים בהירורים, הוא נאבק בספיקות והתלבטויות בקשר לדת ולאמונה. הוא רומז ברגש אז על החיצים הרבים שפילחו את ליבו האומלל, ביקשו עליו לשאת את ימי נעוריו. כשהפך לחבר במועצת החשמנים של וטנברג, הוא תמך במתן חופש פולחן ודת, ועיתים כי יש להעניק חופש סביר לכל מי שחש מחויב מטעמי מצפון לעזוב את הכנסייה הממסדית שאליה הוא משתייך. בזמן שהכין דרשה שהתבססה על פרק י' בספר ההתגלות, לקראת יום א' של ההתגלות השנייה, תובנה על ביאת המשיח השנייה הפציעה לפתע בליבו. הנבואות בספר ההתגלות התבהרו לו ביתר שאת. ניסה ונרגש מן התחושה המפעימה של החשיבות העצומה בתהילה הנשגבה של החזיונות שתיאר הנביא, ונאלץ לחדול לזמן מה מיגות בנושא. אך כאשר עמד על בימת הכנסייה, שב הנושא וכבש את ליבו ורוחו במלוא עוצמתו וחיותו. מרגע זה ואילך, הוא הקדיש עצמו ללימוד הנבואות, במיוחד האפוקליפטיות, ובמהרה הגיע למסקנה שהן מצביעות על ביאת המשיח הממשמשת ובאה. התאריך שהוא קבע על ביאת המשיח השנייה היה לא רחוק, שנים ספורות בלבד, מן התאריך שקבע מילר בתקופה מאוחרת יותר. כתביו של בנגל הופצו בהחבי העולם הנוצרי. השקפותיו על הנבואות התקבלו כמעט בתמימות דהים מלאה בווטנברג, ובמידת מה באזורים אחרים בגרמניה. התנועה המשיכה לפעול לאחר מותו. הבשורה על ביאת המשיח הממשמשת ובאה בוסרה בגרמניה, ואף זכתה לתשומת לב רבה בארצות אחרות. בתקופה מוקדמת יותר, אחדים מן המאמינים הללו היגרו לרוסיה ויסדו במושבות. הכנסיות הגרמניות ברוסיה דביקות עד עצם היום הזה באמונה על ביאת המשיח הקריבה לבוא. ההור זרח גם בצרפת ובשוויץ. בג'נבה, שבה פארל וקלווין הפיצו את אמיתות הרפורמציה, אדם בשם גאוסן בישר את בשורת ביאת המשיח השנייה. בתקופת לימודיו, גאוסן נתקל ברוח הסקלטנות ששררה באירופה בשלהי המאה ה-18 וראשית המאה ה-19. כאשר החל לשרת ככומר, הוא לא רק היה בור לגבי האמונה האמיתית, אלא אף נטה לספקנות. בצעירותו, הוא התעניין מאוד בלימוד הנבואות. לאחר שקרא את הספר, ההיסטוריה הקדומה על פי רולין, הוא התמקד בפרק ב' בספר דניאל, והשתהה מן הדיוק המופלא שבו התגשמה הנבואה, כפי שמהיד התיעוד ההיסטורי. כאן הייתה עדות על ההשראה האלוהית שבה נכתבו כתבי הקודש. עדות זו שימשה כעוגן בעבורו, בעיצומן של הסכנות שהפפוהו בשנים מאוחרות יותר. הוא לא סבא רצון מתורות הסקלטנות. כאשר התעמק בכתבי הקודש וחיפש תובנות רבות יותר, הוא נחל אמונה צרופה יותר. כאשר המשיך בחקר הנבואות, הוא הגיע למסקנה שביאת המשיח אכן ממשמשת ובאה. נפעם ונרעש מן הרצינות והחשיבות של האמיתה הנשגבה הזו, הוא חפץ לבשרה ברבים. אך האמונה הרווחת שגרסה כי נבואות ספר דניאל הן רז שנבצר מבינת אנוש, הייתה להבן נגף כבירה בדרכו. לבסוף הוא החליט, כמו פארל בשעתו, כשביסר בג'נבה, להתחיל לבשר לילדים. בדרכם, כך קיבה, יעלה בידו לעניין את ההורים. רציתי שהנושא הזה יובן, הוא אמר מאוחר יותר, בנוגע לתכלית פועלו זה. לא מפני שחשיבותו של הנושא פעוטה, נהפוך הוא, ערכו רב מאוד. לכן חפצתי להציגו בצורה ידידותית, בדרך שבה הצגתיו לילדים. השתוקקתי שישמעו את דבריי, וחששתי שמה לא ישמעוני אם מציג תחילה את דבריי בפני המבוגרים. לכן החלטתי לפנות תחילה לילדים. אני נוהג לאסוף סביבי קהל ילדים. אם הקבוצה הולכת וגדילה, וילדים מקשיבים לדבריי בעניין וברצון, מבינים את הנושא ומעבירים אותו לזולת, אני סמוך ובטוח שקהל נוסף יבוא בעקבותיהם, ושהמבוגרים יראו שכדאי להם ללמוד את הנושא. כשזה קורה, אני יודע שהשגתי את מטרתי. המאמץ הוכתר בהצלחה. כאשר גאוסן דיבר בפני ילדים, קהל מבוגר יותר נהר לשמוע אותו. אולם הכנסייה שלו, על כל יציאיו, היה גדוש מפה לפה במאזינים קשובים. היו בקרבם אנשי שם, מלומדים דגולים וזרים שביקרו בן ג'נבה. כך הוא עבר המסר דרכם למקומות אחרים. מעודד מהצלחתו, גאוסן פרסם את משנתו, בתקווה לקדם את לימוד ספרי הנבואות בכנסיות דוברות צרפתית. הוא אמר, לפרסם פרשנות המיוהדת לילדים, זה לומר למבוגרים, שבדרך כלל זונחים ספרים כאלה, והמטלה שהם סתומים. איך ייתכן שהם סתומים, אם הם נעירים לילדיכם? הוא מוסיף, הייתה בי תשוקה הזה, למסור לצון מריתי את הידע על הנבואות, שיהפוך לנחלת הכלל. למעשה, אין שום לימוד שנראה לי הולם יותר את צורכי השעה. באמצעותו אנו מתכוננים לקראת הצרה הגדולה, הממשמשת ובאה, ועודנו מייחלים ומצפים לביאת ישוע המשיח. על אף שגאוסן היה אחד המטיפים הבולטים והאהובים ביותר שהטיפו בשפה הצרפתית, מקץ זמן מה הוא הודח מתפקידו בשירות הכנסייה. וזאת, בהבון שימוש בכתבי הקודש כאשר לימד ילדים, במקום להשתמש במדריך להוראת עיקרי הנצרות, בעזרת שאלות ותשובות, מדריך משעמם וסקלטני, שהם בו שמץ של אמונה חיה. לאחר הדחתו, הוא כיהן כמורה בבית ספר תיאולוגי, ובמקביל, בימי ראשון, המשיך בעבודתו עם ילדים. הוא לימדם את עיקרי האמונה, והנחיל להם תובנות על כתבי הקודש. פועלו בסוגיית הנבואות, עורר אף הוא עניין רב. מכיסו כמורה, מפרי עטו ובהוראתו לילדים, הוא המשיך להשפיע רבות לאורך שנים רבות, ושימש כלי שרת בהסבת תשומת הלב הציבורית לנבואות שניבו את שיבת האדון הקרובה. גם בסקנדינביה בוסר המסר על שיבת האדון הקריבה, ועורר עניין רב ונרחב. אנשים רבים נהורו מאדישותם, שהננותם, תחושת ביטחונם הכוזבת. התוודו על חטאיהם, וחילו את פני אדוני בשם המשיח כדי לקבל מחילה. אך הכמורה בכנסייה השלטת התנגדה לתנועה, ובאמצעות השפעתה, רבים ממבשרי המסר נעצרו והושלחו לכלא. במקומות רבים שבהם הושתקו מבשרי ישיבת האדון, אלוהים מפיץ את המסר בדרך נס, באמצעות ילדים קטנים. משום שהיו קטינים, לא ניתן היה לעקוף את החוק לגביהם, ולכן הם הורשו לדבר ולבשר ללא הפרעה. התנועה פעלה בעיקר בקרב המעמדות הנמוכים, האנשים נקלו בבתיהם הצנועים של הפועלים כדי לשמוע את מסר העזרה. רוב הילדים המבשרים היו בעצמם בני שכונות טוני. אחדים מהם היו כבני 6 או 8. ובהוד שחייהם מהידו על אהבתם למושיע ועל השתדלותם לחיות בציות למצוות אדוני הקדושות, הם הפגינו באופן טבעי אך ורק את התבונה והיכולת האופייניות לילדים בגילאים אלה. ואולם, כאשר הם עמדו לפני קהל, היה ברור שהדבר שהניע אותם היה כוח השפעה כביר, שהיה מעל ומעבר לכישוריהם ויכולותיהם הטבעיים. נימת קולם, סגנון דיבורם והתנהגותם השתנו כליל, והם בישרו את אזהרת יום הדין בעוצמה מעוררת יראה, וציטטו מדבר אדוני, יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, כי באה את משפטו. הם הוכיחו את בני האדם על כל חטאיהם, לא רק על עבירות מוסר. גהרו בהם על גשמיותם, נהנתנותם וחזרתם לסורם, והזירו אותם למהר ולהימלט מחרון אדוני הממשמש ובא.